של שביעי של פרשת באר, פרק חפי, פסוק מ"ז. אומרת לנו התורה בפסוק מ"ז: וכי תשיג יד גר ותושב עמך, ומח אחיך עמו, ונמכר לגר תושב עמך או לעקר משפחת גר. כאן מדובר על מצב הרבה יותר קשה, שהעבד היהודי נמכר לגוי. אתה רואה מצב שהגוי נהיה עשיר, והוא הגיע למצב כזה שהוא קנה עבדים יהודים. מה אתה תעשה? אתה רואה יהודי עובד אצל גוי בעבדות. אומר רש"י: יד גר ותושב, הכוונה היא גר והוא תושב, זה לא גר שהתגייר, כי אז הוא היה הופך להיות יהודי כמוך, אלא הוא גר, פירושו שהוא תושב, הוא גר אצלך בארץ, הוא רק הסכים לקבל על עצמו אולי
שבע
מצוות בני נוח, אבל לא מעבר לזה. כתרגומו, ערל תותיו, כמו שאונקלוס אומר, הוא ערל, הוא גוי, תותיו. זאת אומרת, אל תסביר, כי לכאורה מה כאן האריכות ברש"י, כי לשון הפסוק גר ותושב, היינו יכולים להבין שגר זה דבר אחד ותושב זה דבר אחר. אומר רש"י לו, גר ותושב, הפירוש הוא גר שהוא תושב. וסופו מוכיח, רואים את זה במשפט הבא בפסוק, מה כתוב שם: ונמכר לגר תושב. עכשיו הפסוק ממש מחבר את המילה גר עם המילה תושב, אז זה מוכיח שגם מה שהיה כתוב קודם, גר ותושב, זה אותו בן אדם. מה קרה לאותו גוי? אומרת לנו התורה: וכי תשיג יד גר ותושב עמך. מה פירוש תשיג? הוא נהיה עשיר. מי גרם לו שיהיה עשיר? דיבוקו עמך. מה גרם לו את העשירות? זה שהוא דבוק אליך, זה שהוא קרוב אליך, לכן הוא נהיה עשיר. ומח אחיך עמו, מי גרם לו שימוך? מה גרם ליהודי שהוא נהיה עני? דיבוקו עמו, זה שלמד ממעשיו. זאת אומרת, הגוי הרוויח בזה שהוא נהיה קרוב ליהודי, אבל היהודי הפסיד בזה שהוא נהיה קרוב לגוי. משפחת גר, מה זה? יש כאן בפסוק שהוא נמכר לעקר משפחת גר. אומר רש"י ככה: משפחת גר זה הגוי, המשפחה של הגר פירושו לגוי. מה זה לעקר משפחת גר? אומר רש"י, כשהוא אומר לעקר, זה הנמכר לעבודה זרה עצמה. הוא נהיה פשוט עבד לבית עבודה זרה, להיות לו שמש ולא לאלוהות. לא שהוא נהיה עובד עבודה זרה כרגע, אלא הוא עוזר לבית עבודה זרה, אלא לחטוב עצים ולשאוב מים. זאת אומרת, היהודי ירד לביותה כל כך נמוכה שהוא רוצה להרוויח כמה שקלים, אז הוא הולך לעבוד אצל גוי, ולא סתם אצל גוי, אצל בית עבודה זרה. אומרת לנו את רב פסוק ממחת: יש מצווה על כל היהודים שרואים את זה, אחרי נמכר גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגלנו. אומר רש"י: גאולה תהיה לו מיד, אל תניחהו שיתאמה, אל תחכה לשש ולא ליובל ולא לשום דבר. אתה רואה יהודי שהוא נמכר לגוי, מצווה לבדות אותו משם ולהוציא אותו, כי אחרת הוא יכול חלילה להתאמה בין האומות. פסוק ממתת אומר: או דודו או בן דודו יגלנו, או מישר בשרו ממשפחתו יגלנו, או השיג ידו ונגל. פסוק נון, עכשיו הפסוק הזה אומר: כאשר יהודי החליט מיוזמתו הטובה לקיים את המצווה לגאול את היהודי הזה מהגוי, אז פה בציווי נוסף, ביחד עם זה תהיה אנושי, ואל תאלץ את הגוי להוציא אותו ככה. הגוי הרי שילם כסף על הקנייה הזו, אז הוא לא צריך להפסיד. תחזיר לו בדיוק בצורה מדויקת יחסית לזמן שמגיע לו, עד כמה הוא קנה וכמה נשאר וכו', כפי שרש"י יעשה את החשבון באריכות. פסוק נון: וחישב אם קונהו משנת ימכרו לו עד שנת היובל, והיה כסף ממכרו במספר שנים, כי ימי שכיר יהיה עמו. מסביר רש"י והרחבה אומר: עד שנת היובל, שאלה טובה, כי כאן מדובר על מצב כמו שנראה בעוד מעט, שהגוי נמצא, הגוי הזה נמצא במצב שעם ישראל שולטים, וכשעם ישראל שולטים הם יכולים לאלץ את הגוי עם דברים, ואז בזמן הזה מאלצים את הגוי שקונה עבד עברי, שביובל הוא יוצא לחירות. ביובל הוא יוצא בכל מקרה, כי אנחנו יכולים לאלץ את הגוי ביובל.
החוקים, את החוקים שלנו.
למרות זאת, אל תחכה עד אז. אומר רש"י, עד שנת היובל, שהרי כל עצמו לא קנה אלא לעובדו עד היובל. שהרי ביובל יוצא, כמו שנאמר למטה, נראה בעזרת השם עוד מעט, בפסוק נ"ד, נראה זה ממפורש שכתוב שם, ויצא בשנת היובל. ורש"י אומר מיד, ובגוי שתחת ידך, כתוב מדבר. מדובר בגוי שאתה שולט, ואתה יכול לדאוג לכך שבאמת בשנת היובל הוא יוצא. ואף על פי כן, לא תבוא עליו בעקיפין. אל תבוא אליו ותסובב אותו, ותוציא את היהודים ממנו בכל מיני טריקים לא ישרים. מפני חילול השם. אלא כשבא להיגאל, ידגדג בחשבון לפי המגיע. בכל שנה ושנה ינקל לו הגוי מן דמיו. לדוגמה אומר רש"י, אם היו 20 שנה, מי שנמכר עד היובל, הוא קנאו ב20 מנה. נמצא שקנה הגוי עבודת שנה במנה. ואם שעה זה אצלו 5 שנים, הוא בא להיגאל, ינקל לו 5 מנים, וייתן לו העבד 15 מנים. וזהו, זה מה שכתוב, זה מה שכתוב, וזהו, והיה כסף ממכרו במספר שנים, כימי שנים, כימי שכיר יהיה עמו. חשבון המגיע לכל שנה ושנה יחשב כאילו נזכר עמו כל שנה במנה, וינקה לו. והתורה מפרטת את זה בהרחבה בפסוק נ"א, אם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו. מה הפירוש אומר רש"י? אם עוד רבות בשנים עד היובל, לפיהן, הכל כמו שפירשתי, כמו שרש"י אמר קודם הרחבה. פסוק מ"ב אומר, ואם מעט נשאר בשנים עד שנת היובל, וחישב לו, כפי שניו ישיב את גאולתו. פסוק נ"ג, כי שכיר שנה בשנה יהיה עמו, לא ירדנו בפרך לעיניך. פה יש תוספת של עוד משפט, אומר רש"י, לא ירדנו בפרך לעיניך, כלומר, ואתה רואה. מה פירוש? שלא יהיה מצב, כי הפסוק אומר לו, יודענו בפרך לעיניך. נו, ואם אתה לא רואה, אז מותר לגוי להביד אותו בפרך. גם בחדרי חדרים אסור לגוי, אלא התורה כאן אומרת איסור, שאתה רואה שהוא מעביד אותו בפרך, ואתה שותק, אז אתה מוטל עליך חובה לדאוג שזה לא יקרה. גם לא ביניך אסור.
מאיפה יש לו ציווי לגוי לא
נעבדים? כי הגוי נמצא תחת ידינו ויש לו כללים שהוא צריך לדעת איך הוא נוהגים עם עבדים. פסוק נ"ד, הפסוק האחרון של פרשת בהר, ואם לא ייגאל באלה ויצא בשנת היובל הוא ובניו עמו, כמו שאמרנו קודם, שמדובר כאן בגוי שתחת ידינו, אומר רש"י, ואם לא ייגאל באלה, מה הדגש כאן על המילה באלה? באלה הוא ניגאל ואינו ניגאל בשש. שכעבד עברי נמכר ליהודי, אז יש שתי תחנות יציאה. תחנה ראשונה זה בשש, ואם הוא לא רוצה לצאת בשש, אז הוא יוצא ביובל. אבל אצל גוי יש תחנת יציאה אחת ראשונה שהיהודי צריך לדאוג לבדות אותו בהזדמנות הראשונה. אם לא פדו אותו, אז הוא יוצא בכל מקרה ביובל.
היהודי
מדובר.
זה מפתיע.
הוא ובניו עמו, הגוי חייב במזונות בניו. הגוי צריך לדאוג גם כן לזון כן. זה הפסוק האחרון, לא של בהר, סליחה, זה הפסוק האחרון של שביעי, יש כאן את התוספת של מפתיע, נכון. פסוק נוני, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. אומר רש"י, כי לי בני ישראל עבדים, שטרי קודם. מה זאת אומרת? למרות שכבר למדנו את אותו פסוק ממש לפני זה, בפסוק מ"ב, בשיעור של יום שישי, היה כתוב שכאשר יהודי נמכר ליהודי, אז הבעל הבית היהודי צריך לדאוג לא להעביד אותו בפרך, ושם היה כתוב כי עבדי הם, גם שם רש"י אמר שטרי קודם. למה הוא חוזר עוד הפעם פה ואומר את אותו דבר שטרי קודם? כי שם דובר שכעבד מותר לו להימכר ליהודי. רק מה? מדובר רק על רמת העבדות, לא להעביד אותו בפרך. זה אסור לו. כאן מדובר יותר מזה. כאן מדובר שבכלל המחירה לגוי מלכתחילה לא על רמת העבדות, בכלל להימכר לגוי זה בכלל בעיה. שטרי קודם, כי בכלל אתה עבד לקדוש ברוך הוא, אז מה יש לך בכלל להימכר לגוי? אז פה זה הרבה יותר רחב מקודם, שאני רואה שחוזר על זה פעם נוסף. אני השם אלוקיכם, כל המשבדן מלמטה כאילו משבדן מלמעלה. זאת אומרת, יהודי שנהיה עבד אצל גוי, אז הגוי משעבד את היהודי פה למטה, אז הוא צריך לדעת שהוא בעצם כאילו משבדן מלמעלה, הוא כאילו לקח משהו מהבעלות האלוקית על היהודי. פסוק, פרק ו' פסוק א', לא תעשו לכם אלילים, ופסל ומצבה לא תקימו לכם, ואבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה, כי אני אדוני אלוהיכם. אומר רש"י, לא תעשו לכם אלילים. מה הכוונה? מה זה קשור בכלל למה שדיברנו קודם? אומר רש"י, כנגד זה הנמכר לגוי. זה פסוק שנותן ציווי ואיסור בכלל להימכר לגוי. למה? שלא יאמר, זה איסור למי שנמכר לגוי, יש לו עזרות מיוחדות, שלא יאמר, הועיל ורבי, רבי הפירוש האדון שלי, הגוי, מגלה עריות, אף אני קם אותו. הועיל ורבי עובד עבודה זרה, אף אני קם אותו. הועיל ורבי מחלל שבת, אף אני קם אותו. לכך נאמרו מקראות הללו. מה זה מקראות? מקראות לשון רבים, כי רש"י מתייחס פה גם לפסוק ב', ששם כתוב על שבתותי תשמור. אז רש"י הזכיר כאן גם את העניין של חילול שבת. כן?
הציווי על העבד?
הציווי שהעבד היהודי צריך להיזהר לא ללמוד מהאדון הגוי
שלו.
רק נקודה אחת צריך להוסיף, שלכאורה רש"י רוצה למצוא את הדוגמאות בפסוקים הללו. אז העניין של חילול שבת יש לנו בפסוק ב', והעניין של עבודה זרה יש לנו פה בהרחבה, פסל ומצבה וכו'. ורש"י אבל נוסיף גם את העניין של גילוי עריות. אז איפה יש לנו פה את העניין של גילוי עריות בפסוקים הללו, שרש"י לכאורה הוסיף את זה, שזה לא מופיע פה? אז כאן אחד המפרשי רש"י אומר שהדבר יובן על פי סיפור שכתוב בזוהר. שבזוהר מסופר שרבי שמעון, כשהיה הולך בעיר, והיו עוברים נשים מקושטות, ואז היה חלילה יכול להיות כישלון של גילוי עריות. אז היה רבי שמעון מוריד מיד את העיניים, לא להיכשל בראייה לא טובה, והיה אומר מיד לאלה שעומדים לידו, אל תפנו אל האלילים. אז זה ככה מסופר בזוהר. אז מזה לא רואים שלא תעשו לכם אלילים, זה מרמז גם להיזהר מעניינים של גילוי עריות. אז על פי הזוהר הזה יובן מה שרש"י כאן מכניס את העניין הזה של גילוי עריות. עכשיו אומר רש"י בכלל סיכום כללי על כל מה שמדובר כאן בכל פרשת בהר. רש"י עושה כאן סיכום מתחילת פרשת בהר עד סיומו, איך כל העניינים קשורים זה בזה. יש לנו הרי כל פרשת בהר זה 57 פסוקים, רש"י אומר כל ה-57 פסוקים ממש קשורים. מה הקשר? אומר רש"י כך, ואף הפרשיות הללו נאמרו על הסדר. בתחילה הזהיר על השביעית. תחילה שאדם ישמור שמיטה. ואם חמד ממון ונחשד על השביעית, מה קורה עם אדם שנחשל ולא שמר שמיטה? סופו למכור מטלטליו. אתה חושב שתרוויח בזה שעבדת בשמיטה, תרוויח עוד שנה, אז בסוף יהיה נפילה שאפילו את המטלטלים שלו,
כן,
הוא יפסיד, הוא יצטרך למכור. לכן כתוב שם הרבה הלכות מה קורה כשאתה מוכר שדה, מוכר בית, למה פתאום אתה צריך למכור? כי אתה הפסדת את הממון, אתה מחפש איך להחזיר לך. למה הפסדת את הממון? כי עבדת בשמיטה. לקח שמח לה וכי תמכרו ממכר. מה כתיב בי? או קנו מיד וגומר דבר הנקנה מיד ליד. בהתחלה מדובר שאתה צריך למכור מטלטלים. כי קנו מיד, מה זה דבר שאתה קונה מיד ליד? זה דבר שמטלטל. לא חזר בו, אם אדם לא חזר בתשובה אחרי שהוא רואה סימן ראשון שהוא נאלץ למכור את המטלטלים שלו, סוף מוכר אחוזתו, צריך למכור את הבית שלו. לא חזר בו, גם זה לא עזר, בהתחלה זה השדה. לא חזר בו, סוף מוכר את ביתו. לא חזר בו, סוף לווה בריבית. כל אלו האחרונות קשות מן הראשונות. הוא הולך ונהיה יותר גרוע. לא חזר בו, סוף מוכר את עצמו. לא חזר בו, לא דיו לישראל, אלא אפילו לגוי. זה הקשר והסיכום של כל פרשת בהר. מתייחס רש"י למילים שכתוב ואבן משכית. מה זה אבן משכית? מה פירוש המילה משכית? אומר רש"י, לשון כיסוי. כמו מביא רש"י דוגמה שלמדנו את זה בפרשת שמות, וסקותי כפי. מה זה וסקותי כפי? שמכסין הקרקע ברצפת אבנים. בענייננו, אבן משכית זאת אומרת שיש לך אפר, ועל האפר אתה רוצה לחסות האדמה ברצפה של אבנים, אז הרצפה של אבנים נקרא אבן משכית, אז אסור להשתחוות עליה אפילו לשמיים. זאת אומרת אסור להשתחוות על האבן משכית, לא רק לעבודה זרה, אפילו לשם שמיים אסור. המקום היחיד שמותר להשתחוות על הרצפה ממש זה רק בבית המקדש. לפי שהשתחווה בפשוט ידיים ורגליים, כשאדם משתחווה על הרצפה אז הוא פשוט עושה זה בפשוט ידיים ורגליים, ואסרה תורה לעשות כן חוץ מן המקדש. לכן כשמשתחווים למשל בבית כנסת ביום כיפור יש שלבים, אז שמים מגבת על הרצפה או הפסקה בין הרגל לקרקע ועל זה משתחווים. אסור להשתחוות על הרגל על הקרקע. פסוק ב', הפסוק האחרון של פרשת בהר, את שבתותיי תשמרו ומקדשי תיראו, אני אדוני. מראה שאני השם, הכוונה היא נאמן לשלם שכר.